דף תתבב עמוד ב', ארבע שורות מלמעלה, למדנו במשנה שאם אדם בא לסכך את הסוכה בארוכות המיטה, אז אם יש רווח ביניהם כמותם ששם מכניסים שכך כשר, אז הסוכה כשרה. אומרת על זה הגמרא, לימה מסייע לרב עמי בר תביומי, דאמר רב עמי בר תביומי, שיחך בבלעי כלים פסולה. אז התחלנו את הדברים אתמול, מדובר באותם בגדים כפי שיבואר בתזיין עמוד א', שעשויים מפשטן, ופשטן זה גידולו מן הארץ. הבגדים יש להם תורת כלי ולכן הם מקבלי תומה, הם פסולים לנו לסכך. אבל ברגע שזה מגיע לשיעור ג' על ג' אצבעות, שלא ראוי לא לעניים ולא לעשירים, אנחנו אומרים שיצא ממנו תורת תומה. ועם כל זה, אומר הזה רב עמי, תדע לך שדבר כזה פסול לסכך, היי לכאורה גידולו מן הארץ, ואינו מקבל תומה. הנה, סייעת על הדברים, יש במשנה, ארוכות המיטה. המיטה כשהיא מיטה, היא מתמה. על אף שצריך להדגיש, המיטה היא פשוטי כלי עץ. ופשוטי כלי עץ אין לה בית קיבול. פשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה, אבל מכיוון שיש לנו דין של תומעת מדרס, דהיינו, זב, זבה, נידה, שהם מתמים את המשכב שהם שוכבים, או את המושב שהם יושבים עליו, גם, לא, בתמי אמת זה לא הנידון שלנו, רק מה שהוא נוגע, הוא לא מתמה את זה בגלל שזה מיטה. שם יש דין מיוחד של תומת מדרס, וכיוון שמצאנו שם תומת מדרס, אז אנחנו אומרים שגם מיטה היא מהדברים המקבלי תומה. אבל כרגע, ברגע שיש לו רק את ארוכות המיטה, הארוכות האלה זה סתם קרש. קרש זה גידולו מן הארץ ואינו מקבל תומה. מה החיסרון לסכך בו? על כוחך, מכיוון שזה בא מדבר המקבל תומה. וכל דבר שבא מדבר המקבל תומה, זהו דינו של רב עמי שלא קשר לסיכוך. כן. ארוכות זה החלק האורך של המיטה. המיטה עשויה ממסגרת. שתי פסי אורך, שתי פסי רוחב. אילו ארוכות המיטה, החלק האורך. אומרת הגמרא, אין מכאן ראיה. כי אפשר לומר כדי אמר רב חנן, אמר רבי, בארוכה ושתי קריים, בקצרה ושתי קריים, החנמי בארוכה ושתי קריים, בקצרה ושתי קריים. אומרת הגמרא, אל תביא לי ראיה, כפי שמיד נביא איפה נאמר הדין של רבי. בכל אופן, מדובר בו באופן כזה, שהחלק של האורך נסמך עם שני פסי הרוחב, או חלק של הרוחב נסמך עם שתי פסי האורך. ומכיוון שזה עדיין מחובר, נכון כמו שהוא, אי אפשר להשתמש בו כרגע, אבל אם תסמוך אותו לקיר, אתה יכול לפרוס בו חבלים ולהמשיך להשתמש בו כמיטה. אז עדיין אנחנו דנים אותו בתורת כלי. לכן במשנה זה לא ראוי לסיכוך, זה נחשב מקבל תומה. אבל לבוא מכאן ולהביא ראיה לבבלעי כלים, ששם זה כבר דבר שבטל ממנו שיעור תומה, יכול להיות שכזה דבר כן יהיה קשר לסיפוך. אומרת הגמרא, היכה איתמר דרב חנן אמר רבי, ואיפה מצאנו את הדין הזה של רב חנן בשם רבי? אהד אתנן, על המשנה הבאה במסכת כלים. אומרת המשנה, מיטה מתמת חבילה ומתהרת חבילה, דברי רבי אליעזר. המיטה, אם אנחנו רוצים לדון מתי היא מקבלת תומה, רק באופן שכל המיטה, כל המסגרת קיימת. אז זה חבילה בשלם, שזה שלם זה כלי. נכון שאמרנו שזה כלי שנובע בגלל תומת מדרס, אבל יש כאן דבר המקבל תומה. ומתהרת, אם הוא רוצה לבוא ולתהר אותה במקווה, צריך לבוא ולתקן אותה על ידי טבילה באופן שהוא מדביל את כולה בבת אחת חבילה. מה תוסף פה במקום? חולק על שיטת רשי, שלה בגיוסף המשנה, לנו זה מספק, לעומת זאת. צריך להכניס את כולה, לא לפרק. חבילה זה רק ולא איברים, לא, זה בחכמים אומרים. חכמים חולקים ואומרים, מתמת איברים, גם אם זה חלק מהמיטה ומקבל תומה, הוא מתאר את איברים, וגם לתאר אותה אפשר לפרק את המיטה. והרעיון הוא כזה, שאם פירקת את המיטה, תמיד זה בטל את השם תומה, כי זה כבר לא כלי. אם תחזור ותצור אותה מחדש, היא עדיין בחזקת מאה. לעומת חכמים שהם אומרים שעל ידי שתיארת את החלקים, גם אם תחזור ותעשה מן המיטה, היא נשארת בתארתה. ועל זה אומרת הגמרא, מייניו, אתה אומר על זה שיש פה מושג של איברים. מה זה נקרא איברים? אמר רב חנן, אמר רבי, ארוכה ושתי קריים, קצרה ושתי קריים, ועדיין עלה השם כלי ושואלת מיד הגמרא למה היא חדיה. כדי לתאר את זה לא צריך לפרק את זה, אלא מדבילים את זה כמו שזה. ומה זה נקרא מדבילים? אז זה מה שאמרנו, אפילו איברים. מה זה איברים? אז זה כתוב, ארוכה ושתי קריים, קצרה ושתי קריים. שואלת הגמרא למה היא חדיה, למה זה ראוי? הרי לכאורה זה לא כלי עכשיו. עונה הגמרא, למסמכין או אגודה, לסמוך את זה על כותל, למעוץ בכותל, או להתאים את זה על איזה גדר, ולמית, אבל היו, ועכשיו זה ראוי לישיבה, ומשדה שילי, זה גם ראוי לפרוס בו חבלים ולהחזיר אותו למיטה. אז מכיוון שיש עליו תורת פי, לכן אני אומר שזה מתמה ונתאר. אבל מה יהיה בכלל בארוכה בפני עצמה? סתם פס אורך, יכול להיות שוודאי זה לא דבר המקבל תומה. ואם ככה, ראיה לדין של רב עמי בר תביומי אין לנו. ואם כל זה אומרת הגמרא גופה, דין עצמו קיים. אמר רב עמי בר תביומי, ודין שנפסק להלכה, שיחך בבלעי כלים פסולה. מהי בלעי כלים? והקדמנו כבר וביארנו. אמר הבאי הם מקלניות, בגדים, חתיכות בגד, שכרגע אין בהם שלוש על שלוש, זה לא חביה, לא לעניים ולא לעשירים, כיוון שזה בא כחתיכה מבגד שהיה למעלה משלוש, וכשהוא למעלה משלוש הוא מקבל תומה. לא, אבל אם זה פחות, אם הייתי אומר שזה יהיה קשר וכמו קנים, כשאתה מעמיד קנה ליד קנה, זה אין פה דין של צירוף, ולומר שעכשיו זה רחב למשל ארבעה צפחים, כי זה דין שפת. למה לא? למה? אם הייתי לוקח בגד, אם הקלעי הזה הוא יותר משלוש על שלוש, אז הוא עצמו שכח פסול, אין על מה לדבר. כל הנידון שעומד בפנינו זה חתיכות פחות משלוש על שלוש. תמלא את כל הסוכה בחתיכות פחות משלוש על שלוש, אין מה לצרף. אם זה היה קשר, אם זה היה קשר, הבעיה היא שזה בכלל שכח פסול, כי רב עמי בר תביומי טוען לנו שכל דבר כזה שהוא בא מדבר תמה, אז אי אפשר לפקח בו. תניא קבתי דרב עמי בר תביומי, ומצינו ברייתא כשיטתו. בברייתא נאמר, מחצלת של שיפה ושל גמי, שיריה אף על פי שנפחתו מכשיעורה, אין מפקחים בהם. מחצלת, כפי שיבואר במשנה שטובה בדף י"ז, שוב משנה שם בכלים, יש לנו לכל דבר את השיעור תומה שלו. בגד זה ג' על ג'. יש דברים נוספים, יש לנו מקרה של סק, יש לנו מקרה של בגד אור, יש לנו גם מקרה שנקרא מחצלת. מחצלת השיעור שלו זה שישה על שישה טפחים, כי פחות מזה אין לו שימושי מחצלת. באותם שישה על שישה טפחים, לכאורה כבר בטל מזה שם תומה. הנידון, שוב, מחצלת ברמה עקרונית זה דבר שגידולו מן הקרקע, כי מחצלת יוצרים מכל מיני גידולי קרקע, כמו קנים, כמו ערבה, צפצפה וכדומה, כל מיני גידולי קרקע.
מה זה שיפה?
סוג של דבר של גידולי קרקע, סוגי קנים, כך מבואר במפרשת, סוגי קנים. ואותו דבר שגידולו מן הקרקע, אבל מכיוון שזה נמצא כרגע במחצלת, ואנחנו מדברים על מחצלת כזו שעומדת לשכיבה או לישיבה, אז שוב יש כאן תומת מדרס, ומכיוון שיש תומת מדרס זה פסול לסיכוך. גם כשעכשיו זה יורד לשיעור משישה טפחים על שישה טפחים, שזה כבר אינו מקבל תומה, אבל כיוון שזה בא מדבר שכשהוא היה גדול הוא דבר המקבל תומה, זו הברייתא אומרת כמו שמצאנו אצל רב עמי, שבאמת דבר שבא מדבר המקבל תומה פסול לנו לסיכוך. עוד אומרת הברייתא, מחצלת הקנים גדולה מפתחים בה, קטנה אין מפתחים בה, הן הדברים. אם יש לי מחצלת שקטנה, קטנה זה ביטוי למשכב ולמושב, גדולה זה ביטוי שלא עומד למשכב ולמושב, אינדיבידואלי. יש מקומות של 2 מטר, יש מקומות של 2.5 מטר, קטנה וגדולה זה ביטוי של עומד לשכיבה ולא עומד לשכיבה. אם זה קטנה דהיינו עומד לשכיבה, אז יש כאן תומת מדרס, וממילא לא ראוי לסיכוך. גדולה, שזה פשוט יקרה עץ, זה לא עומד לשכיבה, אז זה לא מתמה מדרס. ודאי שאם הזב ייגע בזה זה תמה, אבל תומת מדרס, לדון אותו כמשכב ומושב, אין בו דין של משכב ומושב. לכן אנחנו באים ואומרים שדבר כזה ראוי לסיכוך. רבי אליעזר חולק ואומר, אף אם מקבל את תומה, ואין מפתחים בה. אפשר שדברי רבי אליעזר, שגם דבר גדול, כיוון שגזרתי על הקטן, אז באתי ואמרתי שלא חילקתי בכלים, ולכן לעולם זה יהיה דבר המקבל תומה ופסול לסיכוך. למעשה, עלי בזה אמת להלכה, אנחנו פוסקים בתפרש כפתי צעיף וב, כדת החכמים, שהם באמת אומרים שיש הבדל בין גדול לקטן. רק פה צריך לדעת דבר אחד. כפי שמכריע משנה ברורה בשורה התחתונה, הביור הוא כזה. אם יש לנו מחצלת, והמחצלת הזאת כאן במקום שלנו, נוהגים להשתמש במחצלת הזאת לשכיבה, והוא קנה את זה לשם סיכוך. מה שהוא רוצה לעשות זה לא מעניין אותנו. מכיוון שכאן במקום המנהג לשכב על זה, אז יהיה פסול לסכך. לצורך הדוגמה, לו יצויר שבמצרים שאין בה גשמים, שם המחצלות משמשות לשכיבה. אצלנו מחצלת לא משמשת לשכיבה. אז אז מחצלת לא, אני בא לדבר אפילו על לא. אם זה מחצלת כזאת כמו מחצלת שהולכים איתה לים, ודאי שיפועלה לכל הדעות לסוכה. אותה מחצלת שבאה ממקום ששם נוהגים להשתמש לשכיבה, אותי זה לא מעניין. אם מנהג המקום, אם פה הביאו את זה, וצריך להדגיש עוד פרט אחד, אם היצרן ייצר את זה לשם שכיבה, נגמר הסיפור, אי אפשר להשתמש בזה, זה מקבל תומה. אם היצרן ייצר את זה סתם, אז אני בודק את זה לפי מנהג המקום. אם מנהג המקום סתם זה לשכיבה, אז אני דן את זה לשכיבה. אם כאן מנהג המקום שלא שוכבים עליו, אפשר להשתמש לפיקוך. אבל אם יש לנו מחצלת שמשתמשים איתה לסיכוך, אם יש כאן מחצלת, אם יש כאן מחצלת שעומדת לצורך סיכוך, והוא רוצה לשכב על זה, ברור שברגע שהוא רוצה לשכב על זה, אז הוא רוצה את זה לצורך שכיבה, יש לזה דיני תומה, וגם אז אי אפשר לבוא ולהשתמש עם זה לסיכוך. מה השאלה עכשיו? דו שימושי או רב שימושי או כמה שימושי, באותו רגע שזה עומד גם לשכיבה זה דבר תמי. מה עוד? בכל דבר שעומד למשכב ולמושב יש לו דיני תומה והוא פסול לסיכוך. ודאי, ודאי. אבל אנחנו מזכירים רמז לדבר, אמרו שסוכה בגימטריה 91 ואילן בגימטריה 91, וזה היה המקור לאנפי אילן. אבל אני קונה את זה לצורך סיכוך ואני משתמש לסיכוך. נגיד הבאתי שכח מסין מחצלות, אז הם מייצרים את זה בשביל להרוויח כסף, אותם לא מעניין מה אתה עושה עם זה. אז אם אני הבאתי את זה לצורך סיכוך, זה יהיה קשר לסכך. וכל מה שאתם מכירים, שיטות ומחלוקות ומחצלות, מתחיל מהסוגיה שלנו. האם אנחנו דנים את זה כדבר כזה שהוא עומד לשכיבה או עומד באמת לסיכוך? מעבר לזה, ישנה בעיה נוספת, שזה מסתיר הרמה בסוף סעיף וב. מה יהיה באופן שזה מקום שמשתמשים עם זה לגג לבית? כמו באפריקה. נגיד שיש לי מחצלת של קנים, שזה דבר ששם במקום עומד לטובת גג. נכון שאני בניתי את זה לשם סוכה. פה ויהיה פסול, כי גם נכנסים לגזרת תקרה. זאת אומרת, כל פעם שנבוא להסתכל על מחצלת, נצטרך לדון א' מגזרת תקרה, זה יהיה נכון בקנים, זה יהיה נכון כי למשל, רוב בתים בזמן המשנה, כך למדנו ברש"י, היו משתמשים בקורות שהם 4 טפחים ומעלה. 32 סנטימטר ומעלה. היום זה לא ככה. היום באמת יהיה דיון, קיים דיון בפוסקים, מה תבוא ותעשה עם קנים מסוימים. מאידך, האם קנה זה בכלל דבר שעומד היום לסיכוך? פשטות אנחנו מכירים שקנה לא עומד, אבל היה מקומות שכן השתמשו בקנים, ובאותם מקומות הפוסקים במקום לא נתנו לסכך בקנים, מכיוון שזה עומד לתקרה, ואז נכנסנו לגזרת תקרה. אבל כמובן שמאידך וצריך לסול שיטה. כן. והיה ויכוח בין החזון איש, החזון איש לא כל כך היה מרוצה מזה, אבל שם מה שאתה מדבר, מה שהיה מנהג ירושלים עד שהגיע באמת הסכחים, מדובר על דבר שהיה, אני חושב, בין סנטימטר לשתי סנטימטר, וזה דבר שוודאי לא עומד לתקרה. לכן מה שאנחנו רצינו לסמוך על זה, כי ודאי לא משתמשים בו לבית ולא עושים מזה בתים.
אבל אתה אומר לי על זה
לבוש? מה זה? למה צריך להגיע ללבוש? אני יודע, אבל שלוש פחים זה לא קשור מה הגודל שלו. שלוש פחים זה קדוש קשור מה הרווח בינו לבין חברו, זה לא נוגע לעניין, זה משהו אחר. גם אנחנו בירושלים סיכחנו בזה, אבל זה לא סותר. זה לא בגלל לבוד, זה בגלל שזה גידולו מן הקרקע ואינו מקבל תקווה. תאמר, האם משתמשים בו לבתים? הגודל הזה שהיו משתמשים בו גם היה דק וגם היה שר, ולכן לא היה בזה בעיה. כן, הבנתי. אז זה 2 סנטימטר היה. אז בזה אין בעיה. כן, אז עם זה אין בעיה. טוב. אומרת הגמרא, החוטאת בגדיש, היה לנו דין נוסף במשנה, אדם שבא לגדיש ומתחיל לחפור בגדיש, הגדיש זה פסולת של חיטים, שעורים, הגדיש זה דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל תומה, זה לא אוכל לבאכל אדם. הוא בא אצל הגדיש ומתחיל לחפור בתוך הגדיש ויוצר חלל משך סוכה 7 על 7 צפחים וגובה 10 צפחים, ועל זה אנחנו באים ואומרים שהסוכה איננה סוכה. למה? כי יש לנו דין של תעשה ולא מן העשוי. כאן הוא יצר דפנות, הוא לא יצר סכך, ואני צריך שאת הסכך הוא ישים לשם סיכוך, לשם צל. זה הוא לא עשה, אז אינה סוכה. אם הוא יצביע עם זה, כן. אמר רב הונה, לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך 7, אבל יש שם חלל טפח במשך 7, הרי זה סוכה. בא רב הונה ומחדש, כל מה שדיברתי בגדיש מדובר שכששמו את הגדיש הוא היה כולו פתום, אבל אם הנחתי את החציר הזה ושמתי אותו בגובה טפח ואומר שיצרתי אותו לשם סיכוך, אז אפילו שטפח זה לא ראוי לסוכה, אבל טפח זה שיעור של אוהל, כי הרי טפח על טפח ברום טפח זה הגדרה של אוהל לעניין תומה, זה מוליך תומה וזה חוטס לפני התומה, ומכיוון שזה נחשב דין של אוהל, לכן אנחנו באים ואומרים שאותו רוחב, אורך, גובה, טפח נותן לי את האפשרות לחשב לשם שכח. אי חסר לי בשיעור סוכה, אין בעיה, אז תעשה חקיקה כלפי מטה, תעצור מפה עכשיו 10 צפחים, הרי יש לך 7 על 7, וזוהי סוכה שרק כמו שאמרנו בדף דלת, שאם יש לו סוכה 7 צפחים והוא עשה עוד חקיקה של 3 צפחים, אז הוא ישלים לשיעור 10 צפחים. אותו דין נאמר בדיוק אצלנו. נכון שמי שמעיין בדברי רש"י יראה שרש"י בדיבור מתחיל, אבל אם יש שם, רש"י אומר, חלל טפח אוהל, הוא נמצא שם סיכך על אותו גדיש, וכשחוטט בו מלמטה למעלה, ויש שם אות ששלחת להגעות וציונים ששם כתוב מלמעלה למטה, כי למעשה יש מחלוקת בין הפוסקים שיסודו בראשונים. האם כשאני אומר חוטט בגדיש וכבר היה לי רום טפח, האם הכוונה היא שעכשיו אני יכול לחקוק רק למטה, וזה נקרא מלמעלה למטה, אבל לחקוק מלמטה ללמעלה, לתוך כאילו הפכה, ואי אפשר, או שגם מלמטה ללמעלה אפשר לחקוק, והכרעת המשנה ברורה בתפריש למדהי, שבאמת אפשר לחקוק בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, בשניהם, אם היה לי כבר רום טפח, אני אומר שזה סוכה כשרה. יותר מזה, אנחנו הבאנו לאל נידון וסוכה על גבי סוכה. כמה זה שיעור סוכה? ראינו את רב הונה, שזה רב הונה דנן, שזה שיעור של טפח, כי הוא לומד באמת מאוהל המת. יש לנו שם שיטה שאומרת 4 צפחים, דום ידי רשויות שבת, ויש לנו את שמואל שאומר 10 צפחים. מחדש התופעות אצלנו. שם זה נידון כלפי סוכה. מהו חשיבות של סוכה על גבי סוכה? אז יש מי שאומר רשויות שבת, יש מי שאומר כמו חלל סוכה. כאן זה לא הנידון, כאן זה לא שיעור של חשיבות, כאן זה נידון של עשייה של אוהל, ועשיית אוהל כיוון שלגבי מוצא, לגבי תומעה, מצאנו שהשיעור הוא טפח, אז לכן אפשר שאליבא דכולי עלמא, אם היה לי רום טפח, אם אני מרחיב לשיעור סוכה, דהיינו טפח בשבעה על שבעה, אנחנו יכולים להשתמש פה בסוכה למהדרין, ואין כאן תעשה ולא מן העשוי. מה יקרה? אם בן אדם באמת יבוא וירצה לבנות סוכה, והוא בונה רק את הסכך, ואחרי שהוא פרס את המחצלת, אז הוא מעמיד פנות מלמטה, אז פשטות, הכרעת הפוסקים, הכרעת האחרונים, שזה פוסל את הסוכה, את האפה ולא מן העשוי. אבל, צריך לדעת שהבח ועוד נקטו, שבדיעבד אפשר לסמוך על זה. אנחנו מכריעים שלא. אז אנחנו למעשה, אם אדם נאלץ מסיבת אשר שקודם לבנות את הסכך, ורק אחרי זה לעשות את הפנות, שיקפיד שיהיה לו קודם רום טפח, הגבעה של טפח של הסכך, ואז גם שיבוא לעשות את הפנות, אין לו כאן תעשה ולא מן העשוי, אומרת המשנה. שידאג שיהיה לו קודם דופן של טפח, ועל זה, לא, שיהיה לו דופן טפח, ויהיה לו דופן טפח, ועל הדופן הוא יבנה את הסכך. אם הפרח יורד טפח זה לא דופן. כן, ואחר שיגדיע שיעשה מה שהוא רוצה. בתנאי שיהיה לו דופן, ודאי, שתי צפנות ועוד טפח. אומרת המשנה משלשל צפנות מלמעלה למטה. אם גבוה מן הארץ שלושה צפחים פסולה, מלמטה למעלה, אם גבוה עשרה צפחים כשרה. כדי שאחרי זה לא נצטרך לרוץ, אז אנחנו קצת מזדרזים כדי שהדברים יהיו ברורים. אני אומר מראש, כל הנושא כולו, כולל הפסיקה ההלכתית שלו, זה יפה שאלת חכם. כי פה צריך לראות היפס, אפשר שתמד ב', אפשר שתמד ג', אנחנו מדברים על בסיס הדין. הנידון שעומד בפנינו, יצירת הצפנות. אנחנו באים ואומרים, שאם יש לי אדם, ששלשל צפנות, מדבר לצורך הדוגמה, זו הפוקה, הוא מתחיל להרוג את הדופן מלמעלה לכיוון למטה, ונשאר לו למטה שלושה צפחים ומעלה, דהיינו מחיצה תלויה. סוברת הנקם, המחיצה תלויה אינה מחיצה. אם זה פחות משלושה צפחים, זהו הלכה למשה מפני של אבות. הסיבה, אם גדי יכול לעבור שם בבת ראש וקים לנו, חזל גילו לנו שזה שלושה צפחים ומעלה, אינה מחיצה לפי תנקמה. אבל אם אני רוצה לבנות מחיצה שמתחילה מהקרקע והיא גבוהה 10 צפחים, ולי יש סוכה 10 מטר, מספיק 10 צפחים שיש לי למטה, ואחרי זה אני אומר על זה גוד עתיק מחיצה, תמשוך את המחיצה ללמעלה, וזוהי דופן הקשרה למאדרים, כדוגמת הסוכות בגוש דן. יש להדגיש שישנה מחלוקת גדולה שיסודה יותר בגמרא בדף י"ז, שם במשנה, ואני לא יודע כמה נצליח גם מחר לגעת בזה, אבל לדעת שיש דבר כזה. יש דבר ואומר שאם אתה רוצה לעשות ככה, תשאל פוסק הלכה מה הדין. מה יקרה אם אני עשיתי את אותה מחיצה 10 צפחים, אבל המחיצה הזאת היא עומדת כאן, אני אומר גוד אפיק, והסכך מגיע עד כאן. האם בכזה מקרה אפשר לומר שמצטרף הדין של גוד אפיק עם הדין של אבות? אם זה יותר משלושה, שלושה ומעלה, זה פוסל סוכה, נדבר במשנה בירדאי, פוסל אוויר, בשלושה צפחים פוסל סוכה. לא זה הנידון. האם אפשר להגיד שני הלכה למשה מסיני ביחד? להגיד למשל פעמיים לבוד אפשר. נדבר, גמרא שנלמד היום. שלושה פעמים לבוד מסתומה ומחלוקת באחרונים, יש שרצו לומר שלא. בכל אופן, כאן אני רוצה לצרף שני סוגי הלכה. א', להזכיר את הדין עצמו של גוד אפיק, ב', לסגור את המקום על ידי לבוד. אז אם הכך מגיע עד הסוף, ועכשיו לומר גוד אפיק, ודאי שאני יכול. זו הלכה לא שמציע. אבל לבוא ולעשות שני הלכות זה נידון בפוסקים. זאת אומרת, בתף ריש כסף שמה שמופיעה הלכה, אז זה בנוי על כמה מקומות, כך שאני לא, חס ושלום, לא מנסה לומר הלכה. בכל אופן, סליחה, בתף ריש למד. שמה מובא שיש מצב כן לאסוף את שניהם ביחד.
אם אתה עושה את הדופן, אתה עולה למעלה, ואתה מפסיק הסך לא מגיע גם כמשתיים וחצי, אז יש לך שני לבודים, אז אין לך בעיה. אתה לא צריך להגיד, אין לי שני לבוד.
עוד פעם, מה אני?
הדופן עולה למעלה, ונגמרת פחות משלושה טפחים מהכך, הכאילו שגם לא מגיע, שם אלא פחות משלושה טפחים. כלומר, שחפרה לי הפינה. אז זה לא עניין, אני לא משתמש בלבוד העתיק, אלא בלבוד. אז יש לבוד ולבוד, זה בטחים בסדר.
נידון באחרונים.
שני
לבוד, אנחנו דיברנו בדרך כלל ביחס לדופן, למעלה ולמטה. לצרף גם את הדין לבוד של סכך זה כבר שאלה. כתב הרביה, דאב דאמרים על תרי לבוד, שלושה לבודים לא אמרינן, כגון למעלה ולמטה ואצל הדופן. ונראה זה כוונתו שאי אפשר לומר לבוד ללבוד. אתה רוצה לעשות לבוד ללבוד. לבוד מפה ולבוד להשלים ללבוד. זה שאלה גדולה באחרונית. אבל עוד פעם, אני לא פוסק הלכות. אני אומר, אם תגיע לכזה דבר, אתה צריך לפנות לרב לשאול אם אפשר לסמוך על זה או לא. ממשיכה המשנה ואומרת, רב יוסי אומר, כשם שמלמטה למעלה עשרה צפחים, כך מלמעלה למטה עשרה צפחים. ורב יוסי ואומר, כן, כמו שאפשר לעשות מחיצה שיוצאת מהקרקע, ואם היא גבוהה עשרה צפחים, אני אומר גוד אסיק, אז אם אני תולה אותה למעלה, ויש לי אפשרות, היא עשרה צפחים, אז אני אומר כלפי מטה, גוד אחית, משוך והורד. ואז אני אומר שבאמת זה יהיה מחיצה ראויה. במה היא תמיף לגי, שואלת הגמרא, מהי נקודת המחלוקת בין תנא קמא לרב יוסי? מר סבר רב יוסי מחיצה תלויה מטרת, ומר סבר תנא קמא מחיצה תלויה אינה מטרת, זה גוף המחלוקת. האם משתמשים במחיצה תלויה, או אי אפשר להשתמש? ועל זה מביאה הגמרא תנא נתן, למדנו משנה במסכת עירובין. בור שבין שתי חצרות אין ממלאים ממנה בשבת, הנידון. אנחנו יודעים, אמרנו כמה וכמה פעמים, שלעניין רשויות שבת, יש לנו דין שאם אדם רוצה להוציא מבית לחצר, מחצר למבוי, בדאורייתא אין בעיה, כי מותר לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד. רבנן חששו שאם נתיר לטלטל מבית לחצר או מחצר למבוא יבואו לטלטל מרשות היחיד לרשות רבים, ולכן תקנו לנו עירובי חצרות או שיתופי מבואות. כדי לעשות עירובי חצרות, על מנת ששתי חצרות יוכלו לטלטל זו בזו, מוכרח להיות איזשהו פתח שמקשר בין שתי החצרות, כי אם אין לי פתח בין החצרות אז לא שייך לבוא ולעשות עירוב. עירוב זה חיבור, כשאתה מופרד במחיצה ואתה לא יכול לעבור, אז לא שייך לדבר על עירובי חצרות. זהו המקרה שלנו. שתי חצרות, כותל מפריד ביניהם, כך שאי אפשר לעבור מחצר לחצר, אבל יש לנו בור בתוך החצר, שהוא משותף בין שתי החצרות. מהבור הזה כל חצר לוקחת מים בימות השבוע. הם רוצים גם לקחת מים בשבת. בתיאורה הייתה, אין בעיה, רשות היחיד ברשות הרבים. לרשות היחיד, מה קורה כאן? כאן אבל הבעיה היא שאין עירובי חצרות. וכשאני מוציא מים מהבור בצד שלי, אני משתמש במים ששייכים גם לצד שלך. והרי אי אפשר להוציא מחצר לחצר. זהו הדין. אומרת המשנה, בור שבין שתי חצרות, אין ממלאים ממנה בשבת. אי אפשר לבוא ולקחת משם מים. אלא אם כן, סל המחיצה, עשרה צפחים, בין למעלה בין למטה, בין בתוך הוגנו. ואולי היינו צריכים לקרוא את זה בין מלמעלה בין מלמטה בתוך הוגנו. זאת אומרת, יש אפשרות להשתמש. איך? אם הוא יעשה מחיצה בתוך הבור, לא משנה אם הוא עושה את זה משפת הבור ומטה רחוק מהמים, או מה שנקרא למטה קרוב למים. מכיוון שעשית מחיצה, אני אומר גוד אחית מחיצה תלויה שמה מחיצה, וזה יורד עד לקרקרית, ונבהר. כפי שכבר אמרנו, האם אומרים גוד אחית או לא אומרים גוד אחית, האם אומרים מחיצה תלויה שמה מחיצה או לא, זה נידון אחד. כאן זה לא נידון של מחיצה תלויה. כאן אני בא ואני אומר, כולה שאמרו חכמים, כיוון שהנידון זה בשתיית מים וזקוקים למים, כמו שלמדנו למשל לגבי עולי רגלים שעושים להם פסי ביראות, כי יש לנו צורך במים, אז עושים כולה, גם לחצר עושים כולה, כיוון שכל האיסור הנטילה זה רק מדי רבנן. באו רבנן ואמרו, אתה עושה מחיצה בתוך הבור, ואני דן את זה כיורד לקרקעית הבור, זה כדין מחיצה כביכול יוצאת מהקרקע. דוגמה לזה, בדף פיזיין היה באירובין, מה קורה אם יש לי גזוסטרה, מרפסת. המרפסת שלי בוונציה עומדת מתחת עובר מים, נהר וכדומה, והמים האלה זה קרמלית. אני עומד במרפסת ורוצה לדלות מים מהקרמלית. המרפסת רשות היחיד, למטה זה קרמלית. קרמלית היא רשות מדי רבנן. עושה לו פתח של דלת על דלת פחים, עושה איזה מחיצה שעומדת 10 פחים מלמעלה, ואני נוטל מים מלמטה מהבור הפרטי שלי. כי אומרים, גוד אחית מחיצה, נפלא. אז יש לי פתרון לגבי בור. רב שמעון בן גמליאל אומר, בית שמאי אומרים מלמעלה, ובית הלל אומרים מלמטה. שמעון בן גמליאל אומר, הנושא זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי. אמנם תוספות מביא למעלה שבכל הספרים הגרסה היא הפוכה, בית שמאי אומרים מלמטה, דהיינו. בתוך הבור, קרוב למים, אז אני אומר, גודה. בית הלל אומרים, אפילו למעלה בבור, גם כן אתה יכול לבוא ולעשות את זה, אבל הכל בתוך הבור. רבי יהודה אומר, אמר רבי יהודה, לא תהיה מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. ורבי יהודה ואומר, בלתי אפשרי, לא נתפף, לבוא ולומר שהמחיצה, הכותל, מפרידה בין שתי החצרות, אבל אין לה תורת מחיצה ביחס לבור. אבל הרב רבי יהודה זה נמצא מחוץ לבור. בהכרח, אומרת הגמרא, אמר רב אבא ברחן, אמר רבי יוחנן, רבי יהודה בשיטת רבי יוסי אמרה, ואמר מחיצה קריאה, מטרת. כנראה שצריך לבוא ולומר, מבינה הגמרא, שרבי יהודה ורבי יוסי זה שיטה אחת. רבי יוסי אומר לגבי סוכה, שמחיצה קריאה שמה מחיצה. הבור הזה הרי המחיצה היא מחוץ לבור. למה זה יחשב כמחיצה לרבי יהודה? כי זו מחיצה תלויה, ומחיצה תלויה שמה מחיצה. אומרת הגמרא לי בדמת, אין צורך בזה, כן.
זה
מחיצה תלויה, אבל זה מחיצה תלויה, זה מחוץ לבור. בתוך הבור זה מה שאתה אומר. שמה?
יש מחלוקת,
זה לא מחיצה תלויה. קורה זה לא מחיצה תלויה. קורה זה בדיוק כמו תקרה. והתקרה הזאת היא יורדת ללמטה. למי שאומר, קורה זה לא כל כך פשוט, כי פשטות זה לא ככה, אבל נגיד שזה היה נכון. כי לכי אנחנו אומרים שזה משום מחיצה, וקורה זה משום הכר. זה הפשטות שלמדנו בפרק א', אז הקורה לא אמרנו שזו ההגדרה. בלכי אמרנו זה תורת מחיצה. קורה אמרנו לפי רוב השיטות שזה משום הכר ומחלוק. אבל לא משנה, זה לא משהו אחר, זה משהו אחר. שם זה פי תקרא יורד ופותן, זה במקום שנגמר דבר, זה שני גדרות שונות. לא כל מחיצה, אתה אומר לבד גוד אחית, לא פי תקרא יורד ופותן. פי תקרא אתה יכול להגיד על תקרא, הקורה עומדת כתקרא. ומכיוון שהובייה תפח, אז אני יכול לדון עליה פי תקרא. סוף התקרא יורד ופותן. מחיצה זה לא פי תקרא.
יש לך חד הסוף, יש לך הפסה מספיק קורה אחת, תפח תגיד פי תקרא.
מי אמר שלא אומרים? נכון, אומרים. איפה ראית שלא אומרים? לא פגשת מקרה כזה. כי אתה מדבר על לא מקרה של פי תקרא. איפה? אני אתן לך דוגמה, אקסדרה, אקסדרה זה המקרה. אקסדרה פירושו של דבר, יש לי מבנה שעומד על מוטו, ויש לי מלמעלה תקרה. אני עכשיו רוצה לטלטל בתוך האקסדרה. זה מחלוקת, אם אומרים בארבע רוחות פי תקרה, זה כבר מחלוקת בהלכה, מה שמקרה. אבל בוא נגיד שיש לי מחיצה אחת. אני בזה כולם, אומרים פי תקרה, הרי זה סותן. כי בסוכה אין לך פי תקרה. אתה, אמרתי לך, אין מזכרת, אתה מדבר על סך, פי תקרה אני צריך שיהיה תקרה. אם היה לי סוכה, שהסוכה עשויה ממסגרת, שהמסגרת עצמה תהיה רחבה בשיעור תפח, נגיד את הרבי, ויש לי צד אחד שיש בה מחיצה, מי אמר לך שלא אומרים פי תקרה? עוד לא הגענו לסוגיה כזאת, דף י"ח. כרגע לא דנו בזה, שם אני צריך לבדוק אם אומרים או לא. אז מה? אז הגמרא לבד אומרת ולא היא. אומרת הגמרא קודם כל, אל תביא לי כהכרח שרב יהודה ורב יוסי סוברים אותה שיטה. למה? לא רב יהודה סבר לה כרב יוסי ולא רב יוסי סבר לה כרב יהודה. לא רב יהודה סבר לה כרב יוסי כדין סוכה. אתה לא כמה רב יהודה, אתה מגבי מחיצה תלויה בבור לעניין שבת, אלא בעירובי חצרות דרבנן. אבל לך הסוכה דאורייתא לא. כאן שזה נידון של דאורייתא, אפשר שלא אומרים מחיצה תלויה. ולא רב יוסי סבר לה כרב יהודה, אתה לא כמה רב יוסי אחא אלא בסוכה. במצוות אסס, סברה בדיוק הפוכה, שזה קל יותר. אבל שבת איסור סקילה לא, כיוון ששבת זה חמור. אומנם פה מדברים בדרבנן בשבת, אבל הדרבנן הזה, אם זה היה בעדים והתרה, באיסור דאורייתא שלו, זה סקילה. דבר שנובע מאיסור חמור, לא. סוכה קלה, אולי כן. ראיה שרב יהודה ורב יוסי בשיטה אחת אין לי. אומרת הגמרא, עוד לא סיימנו. ואם תאמר מעשה שנעשה בציפורי על פי מי נעשה, יש לנו גמרא בסנהדרין שאומרת צדק צדק תרדוף. הלך אחר בית דין יפה, אחר רב יוסי לציפורי. אז מי היה מרא דאתרא ראש הישיבה בציפורי? רב יוסי. וכאן היה מעשה בציפורי, שמיד הגמרא תספר מה היה מעשה, שסמכו על מחיצה תלויה בשבת. תשובה, לא על פי רב יוסי אלא על פי רב ישמעאל ורב יוסי. רב יוסי כבר נפטר וזה היה הוראה של הבן שלו, אבל רב יוסי אפשר שאומנם בסוכה הוא סובר שמחיצה תלויה שמע מחיצה, ועדיין בהלכות שבת מחיצה תלויה לאף מחיצה. מה המעשה הזה? אומרת הגמרא, דחיית הרבים יאמר, פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת. הנועד היה שלא משאירים במשך השבוע את הספר התורה בבית כנסת, סכנה גנבים. היו שומרים בבית ומביאים בערב שבת. פעם אחת שכחו להביא מערב שבת את הספר תורה, ורש"י אומר שני אפשרויות: או שהבית כנסת היה בחצר אחד עם הבית אבל לא עשו עירובי חצרות, או בגלל שזה היה בשתי חצרות זו כנגד זו ולא עשו שיתופי מבואות. מה עושים? איך מעבירים את הספר תורה לבית הכנסת? הפתרון, אומרת הגמרא, למחר פרסו סדינים על גבי עמודים, סגרו את המקום והביאו ספר תורה וקראו בו. אז הנה אתה רואה שמחיצה תלויה, מה זה? תלו סדינים. ואיך עוברים? כי מלמטה יש מקום מעבר, אז זה מחיצה תלויה, ומחיצה תלויה, שמה מחיצה. אז הנה אתה רואה שחשבתי שרבי יוסי, רק אמרנו זה היה הבן שלו. שואלת הגמרא, פרסו פעל כדעתך? מאיכן הביאום בשבת? הבינה הגמרא שתלו את זה בשבת. מאיפה איזו? מהבית? כמו שאי אפשר להוציא את הספר תורה, אי אפשר להוציא את הסדינים. אומרת הגמרא, אלא מצאו סדינים פרוסים על גבי עמודים והביאו ספר תורה וקראו בו. ובגמרא בעירובין שהסיפור היה שיש שם מחיצה תלויה והיה בעיה של אוהל. ורש"י אומר אצלנו שהוא לא רוצה לדון בתורת אוהל, כיוון שאין לו גובה עובי טפח. אם אין עובי טפח, אז זה לא נקרא אוהל. טוב, עוד במקום מביא כמה וכמה ראיות שבמקרה של אוהל תלוי, במקרה של מנסד יש דין אוהל גם בפחות מטפח. מחלוקת ראשונים שייך למסכת שבת. אמר רב חיסדא אמר רב אימי, כן, אמר רב חיסדא אמר רב אימי, מחצלת, אחרת אין ראיה, מחצלת ארבעה ומשהו מטרת בסוכה משום דופן. יש לי דין שדופן צריך להיות עשרה טפחים. יש לי מחצלת כאורך כל דופן הסוכה, משך סוכה, אבל הגובה שלה זה ארבעה טפחים ומשהו. ואפשרי שזה ישמש כסוכה שרה למהדרין, כיצד? התשובה היא, היכי יביד, תמי לי באמצע, פחות משלושה למטה, פחות משלושה למעלה, וכל פחות משלושה, תלבו תמי. פשוט מאוד, סוכה שהיא בדיוק עשרה טפחים. אני תולה את המחיצה באמצע. כלפי מעלה זה פחות משלושה, כלפי מטה זה פחות משלושה. יש לי פה מחיצה, עשרה טפחים. שואלת על מה פשיט, אז מה אתה מספר לי, שיש דין לבוד? אני גם יודע שיש תורת לבוד. מה עוד את אם אחד לבוד אמרינן, תראי לבוד לא אמרינן, צמא שמלן. הייתי אומר שאולי לבוד אחד אומרים, אבל גם למעלה וגם למטה לא, זה החידוש של רב חיסדא שאומרים. כמוכן, שואלת הגמרא מייטי, ולמדו בברייתא, מחצלת שבעה ומשהו מטרת בסוכה משום דופן. הבינה הגמרא, למה צריך מחצלת שבעה ומשהו? בארבעה זה משהו כבר מספיק. מסקנה, כי אני צריך לומר רק חד לבוד ולא תרי לבוד, נגד רב חיסדא. אומרת הגמרא, לא, כי תניא היא בסוכה גדולה, שם מדובר מעל עשרה טפחים, אז אתה יכול להגיד רק חד לבוד, כי השני לא קיים, לבוד זה עד שלושה טפחים. אומרת הגמרא, נו, אז הוא מייקה משמלן שיש לי חד לבוד, מה זה אני לא יודע, זה צריך ברייתא. עונה הגמרא, זה משל שני נפלות מלמה למטה, כרב יוסי. החידוש בברייתא, שהברייתא סוברת שמחיצה תלויה בסוכה שמע מחיצה. שם מדובר שזה היה פחות משלושה לגובה הסכך. אז עכשיו על ידי לבוד נהיה עשרה טפחים, אבל זה לא מגיע לקרקע. לגבי הקרקע אני אומר מחיצה תלויה שמע מחיצה, ויש כאן דין של גוד עסיק מחיצה. אומרת אז זה הגמרא. לא. מחיצה תלויה, שמה מחיצה? אמר רב עמי, פס ארבע הוא משהו מתיר בסוכה משום דופן, בתנאי, ומוקים לו בפחות משלושה תפחים, סמוך לדופן. וכל פחות משלושה תפחים סמוך לדופן, כלבו דמי. יש לי סוכה גבוהה, עשרה תפחים, רחבה, ד' ומשהו. קורה.
לקחתי את הקורה, יש לי פה שתי תפנות, העמדתי אותה כאן כדופן שלישית. שמתי אותה במרחק של פחות משלושה תפחים לקיר, אז יצרתי מחיצה שלישית. אומרת הגמרא, מה החידוש? מה, שיש לי דין של אבוד? הקמה שמה, שיעור משך סוכה קטנה, שבעה על שבעה תפחים. החידוש הוא שמה גודל סוכה קטנה ושבעה על שבעה. וכבר שאלנו בשם הראשונים, הלכה למשה מסיני, כמה תפנות צריך שיהיה? שתי תפנות וטפח, טפח פוחק. אז מה החידוש? אני צריך דופן של ארבעה? בטפח סגי. אומרים הראשונים שכך היא גם הכרעת ההלכה, שצריך שיהיה במקום של טפח שיהיה צורת הפתח. אז הייתי אומר שגם פה אמנם יש לי משך ארבעה ומשהו, אולי זה צריך צורת הפתח. זה החידוש, ארבעה ומשהו סמוך לכותל זה דין לבוד. יש כאן שבעה צפחים, בכזה מקרה של שבעה צפחים זה משך סוכה, לא יצטרכו לעשות צורת הפתח.